אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
ואני מרגיש שמה שאני חוויתי בסגירת השער המהדהדת הזאת, אחרי הזכייה בפרס ספיר, שאמרו, אתה לא שייך אלינו יותר. עצינו טעות, זו הייתה חרפה שהרשינו ליורד נאלך כמוך לקחת את הפרס שלנו. אתה לא משלנו יותר, צא תמה. זה היה מאוד קשה, זה היה מאוד קשה. עד שזה קרה, אני חשתי שאפשר לחיות בין העולמות, אפשר גם וגם. אפשר לכתוב בעברית ואפשר... ואז פתאום הרגשתי שאין, לא פה ולא שם אני שייך, לימבו, כן.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אחת פלוס חמש, כלומר, אורח אחד באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום אני מאוד מאוד שמחה לארח הישר מניו יורק הרחוקה את הסופר ובן רובי נמדר. שלום רובי.
שלום.
אתה כאן עם ספר חדש, קובץ סיפורים, דגים גדולים, שמו שראה אור בהוצאת כנרת זמורה ביטן. אם אנשים שכחו, אז לפני כמעט עשור, ב-2014, זכית בפרס ספיר, על הרומן הקודם שלך, הבית אשר נחרב. ואז היה רומן גדול.
רומן גדול מאוד, כן. 500
פלוס עמודים, ועכשיו קובץ סיפורים צנוע יותר. הספר השלישי שלך, וכותרת המשנה שלו, סיפורים עבריים אמריקאים. אז אמרתי שאתה חי בניו יורק שנים רבות, אתה כותב בה בעברית, וגם, אני אומר, מתרגם שירה פרסית.
נכון.
כי המשפחה שלך מגיעה מאיראן. ובספר שלך אתה כותב ככה, אחד הגיבורים, גיורא, נזכר בחבריו הישראלים שאומרים לו מדי פעם, תפסת אמריקה. זה חזר על עצמו שוב ושוב בשיחות הללו, אני מצטטת אותך. בנימה שהיה בגוון מגונה, כמעט פורנוגרפי, וגרם לגיורא להתכווץ בכל פעם באשמה. כאילו הוא זה שהטעה אותם לחשוב שהוא כבש את החלום האמריקאי והצליח כאן מעבר למשוער. אז תפסת אמריקה?
ישר אל לב המאפליה.
תשמע, הרגשתי שאתה ככה אומר לי פה משהו בין השורות. לי שנשארתי פה ולא תפסתי אמריקה.
אני אגיד לך ככה. כמה אמריקה יכול לתפוס מי שכותב בעברית? זה לא לגמרי הגיוני, נכון? לחיות ולכתוב מחוץ לשפה שבה אתה חי. הגעתי לניו יורק לפני 23 שנה, לא בגלל טעמים מקצועיים או אידיאולוגיים, הגעתי מסיבות אישיות מאוד ונפלאות מאוד. אישה צעירה ונהדרת שפגשתי כמה שנים קודם לירושלים, אחרי כמה שנים חזרנו להיות ביחד, והיא הייתה בניו יורק, ואמרתי, יאללה, ניסה לניו יורק וניתן לזה צ'אנס. וזה היה מהלך רומנטי לגמרי, בלי תוכנית על, לא הייתה תוכנית, זה היה בדיוק בזמן שהספר הראשון שלי, ספר סיפורים בשם חביב, היה בשנת 2000 יצא לאור, ואני קמתי ונסעתי לשם, בלי, עוד פעם, כהרפתקה, הרפתקה רומנטית של הלב, וזה הצליח, תודה לאל, אנחנו עד היום נשואים באושר, ומגדלים ילדות וכלבים, אז כאילו, זה הסוף של הסיפור הזה הוא טוב. אבל זאת לא הייתה הגירה מתוכננת, לא הייתה פה תוכנית על. וכשהגעתי לארצות הברית, אני חושב שלא חשבתי לגמרי על אוקיי, מה זה אומר לחיות בארצות הברית, אבל להיות סופר עברי. לאט לאט ההבנה הזאת ירדה עליי, של אני עכשיו כותב עברית, אבל לא בתוך העברית.
שככה גם התחילה הספרות העברית, אפשר לומר.
זה נכון מאוד, הספרות העברית המודרנית, ללא ספק, וגם חלק מהשיאים שלה בימי הביניים, כמובן.
נכון. הספר נפתח כבר הסיפור הראשון עם מוטו, משיר של רחל, על חורשת האקליפטוס, ולאורך כל הספר יש כמה סיפורים עם מוטו, עם שירים של רחל, המשוררת.
שלושה סיפורים שעוסקים באותם שלושה גיבורים.
מה רחל המשוררת עושה פה, אגב, באמת השפות השונות והעברית?
רחל המשוררת מבחינתי היא המשוררת הגולה האולטימטיבית. היא אמנם גלתה אל תוך העברית, ויצרה בעיניי את אחד חלק מהפנינים היותר נדירות של העברית. אבל רחלה הייתה הגולה האולטימטיבית. היא גלתה בכל מקום ומכל מקום. כולל שהגלו אותה מהקיבוץ, כי היא הייתה חולה מדי בשביל להגשים את החזון לציוני, אז פטרו ממנה, כן? אמרו לה, טוב, תודה רבה, כתב שירים יפים עכשיו.
יש לך שחפת, תלכי למקום.
לכי למקום שבו גלותיים כמוך גוססים משחפת, כן? זה כמו הרקסמים של תומאס מן. וזה מאוד, זה דבר שאני הרגשתי אליה קרבה עצומה, גם כשגרתי בארץ, תמיד היה בי איזה ממד גולה, והרגשתי שרחל היא, בשום מקום יש לי איזה קרבת לב אליה, קרבת נפש.
אז בוא נקרא את תחילת, גם את המוטו וגם את תחילת הסיפור שפותח את הספר שלך, חורשת האקליפטוס.
חורשת האקליפטוס.
כשאקליפטוס, יש לומר, זה עץ מהגר.
כן.
גם פה בארץ וגם בארצות הברית. נכון. איכן שאתם רואים אותו, חוץ לא מאוסטרליה, במקום. בעצם הוא לא...
הוא לא במקום.
הוא לא במקום.
הוא עץ גולה. ואנחנו נדבר אגב על ההבדל בין מהגר לגולה. חורשת האקליפטוס, והשיר מתחיל כך, הוא לא מתחיל זה מהאמצע. לא אחת ראיתי, הוא נף הקרדום, והוא רד וננעץ בשאר. מעולל באפר הוא שרו אדום, זה הנוף המרטיט, הנוהר. הצמרות האפרפרות ירוקות של עצי האקליפטוס היו הדבר הראשון שאבי ראה מדי שנה. כשהמעבורת כבדת התנועה של אי הדייגים החלה להאט עוד יותר את מהלכה ולהתכונן לכניסה אל מעגן הסירות. אינו תר אחריהן מדי שנה בשנה, מרפרפת במהירות על קו האופק הירוק המנומר בגגות אפורי הרעפים של בתי הקיץ הגדולים, ולא נרגעת עד שמצאה אותן שם, זרות ומוכרות כמו תמיד. דבר בעצים לא נראה שייך למקום. גובהם יוצא הדופן, שגרם להם להתאמר מעל לסבך השיחים הטבעי של האי. צבעם הדהה של העלים, ששיבה להם מראה יבש למחצה, כמעט מדברי. אפילו האפר האפור שבו היו נטועים נראה שונה מהאדמה הכהה הפוריה של האי. ועדיין, למרות הזהות המוחלטת שלהם לאקלים ולנוף, עצי האקליפטוס סימלו עבורו יותר מכל את הקשר שלו אל אי הדייגים.
אז הגיבור שלך, אבי, נוסע לפוסט-דוקטורט, אמור לחזור לארץ אבל נשאר, כן. והוא קנה בשעתו עם אשתו הראשונה, היא כבר לא,
כן,
אשתו,
כבר לא אשתו,
בית באי הדייגים, בית נופש כזה, ומדי שנה הם נוסעים לשם, ועכשיו הוא נוסע לשם שוב, למרות שהבית לא קיים, יש לו כבר בית אחר עם אישה אחרת,
כן.
ואין אקליפטוסים.
ואין אקליפטוסים. כאילו לא היו מעולם. אשליה, פטה מורגנה.
ומה זה בעצם אומר כשאתה מבקש לומר על ההבדל בין מהגר לבין גולה? העץ המהגר איננו.
כן.
עץ שבעצם הוא משהו מהלב של אבי, כי גם אבי הוא מהגר.
כן. אבי מהגר, העץ הוא מהגר, והעברית שבה אבי חושב ושבה הוא נכתב, היא עברית מהגרת. ההבדל מבחינתי בין מהגר לגולה. המהגר זה עובדה טכנית. מישהו מהיגר ממקום למקום. כן? זה היום מציאות סוציולוגית מאוד נפוצה. היום הגירה זה הנורמליות החדשה בעצם, כן. בהרבה מובנים.
כן, יש גם את המושג הזה נוודים דיגיטליים. זאת אומרת, אתה עם הלפטופ, כן. שלך יכול לגור, כן. במקום אחר וגם לעבוד מרחוק.
כן, זה מושג שאני חי בצילו, כן?
כן.
אני סוג של נווד דיגיטלי, מאגר דיגיטלי, גולה דיגיטלי. למה אני לא פעם אוהב להשתמש במילה גולה? כי המילה גולה יש בה מטען גדול יותר, ויש בה איזשהו נופך דרגי מסוים. Mm-hmm. כי כשאתה גולה, זה אומר שאתה לא במקום. מהגר זה עניין טכני.
כן.
קמת והלכת. גולה זה אומר שיש פער בין מי שאתה, או מקורך, לבין מי שאתה עכשיו. עכשיו, זה בסדר, יש גלות מרצון, ויש את גלות המשוררים, ויש גלות מפוארת, ויש, יאללה, כל התרבות העברית והיהודית, במלוא תפארתן הן תוצר של הפער, נכון? בין התודעה של העם והמקום שאמור להיות המקום של העם, אלא שהעם מעולם לא בעצם שם.
האבא שלנו הוא גולה. לך לך. כן. זה הציבור, אנחנו, לך לך.
תחשבי על השם של השפה שאנחנו כל כך מחויבים לה, ואוהבים אותה, והיא זהות שלנו.
כן.
עברית, כן?
לעבור, לעבור. עבר.
כן. עבר, מעבר, באנו מעבר, ואנחנו נעבור, וזה הלך ובא. ועדיין, שימי לב של העברית ולתרבות העברית והתרבות היהודית, יש קשר מאוד חזק עם המקום. ועדיין יש אי נחת, ואנחנו אף פעם לא במקום. וכשאנחנו מגיעים למקום, אז ישר מתחיל בלגן, ואני לא ארחיב עכשיו, אבל כן, תסתכלי מסביבנו.
ואתה, מה אתה, רובי? אתה גולה, אתה מהגר, אתה אני... גם יום ככה, יום
את
ככה.
יודעת, זהו, תלוי באיזה שעה, גנבת לי את הבדיחה. כן. תלוי באיזה שעה של היום, את תופסת אותי. ברוב הזמן, המצב הוא נוח, תראי, זה ניו יורק עיר מאוד קוסמופוליטית. ויש את הממד הדיגיטלי, שנותן לי יתרון לא הוגן, על פני קודמיי, שניסו לכתוב בעברית מחוץ לישראל, שבאמת היו בבדידות גדולה, כן, אני חושב על רחל איתן וגבריאל פרייל ואחרים, כן, שכתבו עברית, אבל מחוץ לעברית.
כן.
שם באמת הייתה בדידות. אני קם בבוקר, עם הקפה הראשון אני כבר בארץ, ובעיתון הזה ובעיתון ההוא ובפייסבוק, ואני כבר בישראל.
אתה ממש רוצה את זה, תגיד לי?
אני, מה זה רוצה? זה מי שאני.
מה זה אי הדייגים שמככב פה בספר שלך? זה מקום של נופש, אולי גם לאנשים שיש להם כסף, ובשלב מסוים אפילו של אנשים מאוד עשירים. מקום של פנטזיה גם.
אי הדייגים זה מקום של פנטזיה בדיוק. אי הדייגים זה קודם כל תמהיל של כמה מקומות שבאמת קיימים, פייר איילנד ומרטס ויניאד וננטקט, ויש כמה אתרים, אזורי נופש כאלה, של המעמד הבינוני גבוה והמעמד הגבוה גבוה, אמריקאי, בחוף המזרחי. ויש שם איזה יופי מאופק וחורך כזה, ופלט הצבעים מאוד ככה מהוסה, אפור וירוק ותחלת, והכל מצואף בערפל, זה נפלא, זה מאוד מאוד יפה, מאוד פיוטי, וזה באמת איזשהו מקום שהוא התגלמות של פנטזיה, של טוהר, של בראשיתיות.
אתה מכיר אותו?
אני מכיר אותו, אני התמזל מזלי לנפוש כמה פעמים במרטס ויניארד, שזה מקום מאוד יפה, והרושם שהנופים האלה עשו עליי, וההוויה הזאת של המקום, והנוכחות האדירה של האוקיינוס, שאין דבר, אני ירושלמי, אני לא רק ישראלי, אני ירושלמי, את מבינה, זאת אומרת.
הים.
הים, עכשיו, זה לא הים התיכון שלנו, האינטימי, הנחמד, כן, זה אוקיינוס. וזה עשה לי רושם אדיר, כי זו הייתה באמת האחרות המוחלטת, לא רק מבחינת נוף, אלא מבחינת התחושה. והמקומות האלה, כמו כל מקום שהוא יפה וטהור, נכבשו לאט לאט על ידי השירים והמפורסמים. כי הלא כל דבר שהוא יפה בטהור, בסוף ההון והחמדנות יכבשו אותו. ואני ראיתי את זה מהלך השנים, איך לאט לאט כסף וכוח בועלים את היופי.
בסיפור הראשון, אם זה מתחיל עם משהו עם העדינות הזאת של אבי, אז מהר מאוד בסיפור אחר, כבר גדול יותר, שדגים גדולים, שעל שמו גם נקרא הספר, אנשים עם הכוח והכסף הם גם האנשים המזהמים. פה כן. כל הסיפור נמהל גם במשברים, משבר אקלים, גם במשברים כלכליים. הוא חולף על פני כמה וכמה שנים שהגיבורים ג'רד ובצי, ג'רד מאוד מצליח ומתקדם בעולם העסקים, אבל כל פעם שמגיעים לאי, כל פעם יש דגים אחרים
כן.
שמתים. ובסוף אתה שואל את עצמך, מי הקריש האמיתי? ואנשים שרוצים להיות קרישים, איך הם הורגים גם קרישים אמיתיים ובעצם הורגים את העולם.
כן.
וזה סיפור שגם מלא בכל מיני ממש ציטטות מתוך עיתונים, עם דיווחים כלכליים וכל מיני דיווחים על שערות, ממש דיווחים חדשותיים יש. פתאום הוא הולך גם לאיזו שפה אחרת.
כן.
אז הנה הפנטזיה מתפרקת. האנשים שקונים את הפנטזיה הם אלה שגם מחריבים אותה.
כן. דעת, יש שיר של אוסקר ויילד, שאני מרבה לצטט ממנו, אבל אנשים לא כך מזהים אותו, זה Each man must kill the thing they love. כל אדם הורג את מה שהוא אוהב. הלו יש, כשאתה בא לאי כזה, אתה כן, יש שם איזה פנטזיה של התארות,
כן.
בראשיתיות. אבל אז אתה בא, ואתה בא לשם כי אתה יכול, כי יש לך כסף, ובלית ברירה כמעט, אתה הורס את הדבר שלשמו באת. אבל תראי, זה דבר שאנחנו רואים כמעט בכל מימוש של פנטזיה, בכל מימוש של חלום.
כן,
שאנחנו בסוף הורסים אותו.
המימושי פנטזיה, למשל, זה נדלן, גם בארצות הברית, גם כן. פה, והנדלן הרי עוד ועוד נדלן הורס את העולם. זה באמת סיפור מאוד ארוך, אני אבקש ממך פה קצת אולי לקרוא מהסוף שלו.
מה, נגלה להם מה קורה בסוף? יאללה.
תשמע, אני חושבת מראש. שהסוף ידוע מראש, כי לאורך כל הסיפור, כל פעם אנחנו נתקלים בדג גדול אחר שהוא מת, וברור שזה משל.
עינו הגדולה של הלוויתן הייתה פקוחה לרווחה. עצב תהומי נשקף ממנה. הגוף העצום התרומם ושקע קלות. נושם נשימות שטוחות ונואשות שיהיו מן הסתם נשימותיו האחרונות. ג'רד המשיך לצעוד באיטיות אל עבר הלוויתן. מתנודד מעט על הקרקע שהפכה סלעית יותר ככל שהתקרב אליו. הצעדה הקצרה לאורך החוף החולי התישה את גופו הכבד. הוא התקרב אל הלוויתן הגוסס. נעצר במרחק מספר צעדים מראשו העצום. העין, שהייתה קטנה יחסית לראש ואנושית במפתיע, הביטה בו בלי למצמץ. ג'רד השיב במבט אטום. הוא לא חש דבר, מלבד המיה עמומה, סתמית, כמו המיה האינסופית של הגלים.
שובר לב.
כן. כן, ואני חייב לומר לך שאני עדיין, כשאני קורא את זה, אני עדיין מרגיש את ה... זה עוד לא עבר לי, שברון הלב הזה, כן.
ומשפחות. טוב, אי אפשר בלי משפחות.
אי אפשר בלי משפחות.
דיברנו פה כרגע רק על שני גברים ודגים, אבל הרבה משפחות יש לך בספר. אגב, חשוב לומר שגם אפשר לקרוא את הספר הזה אולי כמו איזה רומן, כי כל מיני דמויות ראשיות בסיפור אחד הופכות להיות דמות משנה, ובעצם המשך הסיפור, הגורל שלהם מתברר בסיפור הבא.
נכון.
וזה גם מעניין המבנה הזה. בוא נתעכב על המשפחות. יש פה, זאת נובלה שתופסת את רוב הספר, הוא שמה אבא, זוג ישראלים לשעבר, גיורא וזיווה. יש להם שלוש בנות, ובת הזקונים מירי, היא נעלמת יום אחד, וזה שובר את המשפחה. ואז האבא מקבל יום אחד טלפון שאיזה חבר שלו ראה אותה באיזה עיירה, והוא עולה על האוטו ביום שלג סוער, ועושה את המסע האמריקאי למצוא את הבת העבודה שלו, ותוך כדי זה, בעצם אנחנו חוזרים אחורה לעבר בסיפור הזה, ואנחנו שומעים את הסיפור של כל המשפחה, ומנסים אולי להבין למה מירי נעלמה. You're only as happy as your least happy child. אסור למשפחה הזאת להיות מאושרת מהרגע שהבת נעלמה ואולי מתה. איך לתרגם את זה? אתה יכול להיות מאושר באותה מידה כמו הילד הכי פחות מאושר שלך.
כן. ובסיפור עצמו, גיורא, שיש לו גם איזה קשר כזה אובססיבי עם העברית,
כן.
אומר לעצמו, זה לא עובר בתרגום.
זה לא עובר בתרגום, נכון.
זה משפט שהוא כל כך מתגלגל יפה באנגלית, וזה לא עובר בתרגום, מבחינתי זה עוד שכבה של זרות, זאת עוד שכבה של שבר, כן? שאפילו המשפט שמתאר את מצבך, הוא לא בדיוק עובד בעברית. אתה צריך למצוא לו אפשרויות תרגום שכולם עקומות, כולם מסורבלות.
הבת כנראה עובדת במועדון חשפנות, כנראה הייתה שם איזושהי תקיפה מינית בעבר.
כן.
אולי האבא תקף אותה, והיא הדחיקה והוא הדחיק. לא ברור מה גרם
לא
לקום.
לא ברור.
לעזוב את המשפחה כאילו היא מתה.
כן. זו טרגדיה נוראה מבחינתי, והסיפור הזה לקח לי יותר זמן ומאמץ מאשר כל שאר הספר. ומבחינתי הוא הלב הפצוע והמדמם של הקובץ, בגלל שבו באמת, הוא גם הסיפור שבו, שלא קורה בהכרח על אי הדייגים.
כן.
כל השאר קוראים על אי הדייגים, כמעט כולם. אבל הוא קשור, הוא נוגע ביד הדייגים, ומשהו חשוב אולי בסיפור קורה ביד הדייגים. אבל אני רוצה לדבר איתך רגע על משפחות שבורות. תחשבי על משפחות שבורות, שזה אבני הבניין של כל המיתולוגיה שלנו, כל ספר בראשית זה משפחה שבורה אחת גדולה. והמשפחות בספר הזה...
תמיד אומרת שפרשת וירה זה המועצה לשלום הילד, מה שקורה שם.
לגמרי, כן.
סדום ואמורה תוצרת בית, לא צריך את ה...
לא צריך את האש והגופרית.
כן.
אז כן, השבר במשפחה, וגם בחזון הנביאים, וגם בכל המיתולוגיה הכתובה שלנו, משפחה שבורה, זוגיות שבורה, הורות שבורה, הן המטאפורות הכי חזקות והכי אפקטיביות למצב העברי, למצב היהודי, למצב האנושי בעצם הגלובלי.
זה גם קרה ברומן הקודם שלך, הבית אשר נחרב.
נכון, הבית
אשר נחרב. עם אנדרו כהן והמשפחה שהוא בעצמה פירק.
שהוא החריב ואז...
החריב, כן. ואז הוא נחרב עם כל השגעונות המיסטיים שלו.
כן. ועכשיו אולי תשאל השאלה, למה אדם כמוני, שהוא איש משפחתי כל כך, אוהב את אשתו ואת ילדה ואהבת נפש?
זאת המולדת שלך מחוץ למולדת.
בדיוק.
למה אתה כותב?
למה אני הולך...
כותב זה.
שוב ושוב, למקום של משפחות שבורות, ולכתוב על שבר עמוק ובלתי ניתן לאיחוי, במקום הטהור והאינטימי הזה שנקרא המשפחה. ואני חושב שאולי לך יהיה משהו, אני תוהה על זה וחושב על זה, יש לי הסברים, אבל למדתי מניסיוני שההסברים שאני מנסה לתת למוטיבציות שלי, הם תמיד פשוטים מדי.
או חלקיים מדי.
כן.
וחוץ מזה, אם היית נותן הסבר, לא הייתה ספרות.
כן, ואם ההסבר היה משכנע מישהו, או אותי.
אבל שוב, לסיפור הזה קוראים אבא, כשאנחנו בסוף נשארים עם השאלה, מה קרה שם באמת, אבל כביכול השם של הסיפור נותן את התשובה. אבא. כי היא הייתה הבת האהובה, היה שם איזה קשר קרוב, היא הייתה הבת האהובה, מירי, הבת הזכונים הזאת.
נו, זה תמיד הילד האהוב, זה יוסף ויעקב, זה תמיד... אבל...
אפשר לשאול מה הייתה, איך התחלת לכתוב אותו, את הסיפור הקשה הזה?
אני חושב עכשיו על מה שאת אמרת, עם אבא כרמז לה, אני לא רואה שם, אני עדיין לא מוכן להתחייב לאשמתו של אף אחד שם. זה הגיהנום האמיתי. הגיהנום האמיתי הוא שאין ואולי מעולם לא יהיה הסבר. אף אחד לא ידע. איך זה עלה במוחי? עוד שאלה מאוד מעניינת. אני יודע איך האחרים נולדו, ואני לא מצליח לזכור איך זה, וכנראה שזה מכסה לי על... הסיפור הזה הוא באמת ברמה אחרת של פגיעות וסכנה וחשיפות, מה שישר הסיפורים. יכול להיות שבגלל זה אני לא יכול לדווח לך על נסיבות לידתו.
וגם כאן יש מוטו של רחל. למה קראתם לי חופי הפלא? למה כזבתם אורות רחוקים? זה יכול להיות מוטו גם לחיים בניו יורק? למה קראתם לי חופי הפלא? למה כזבתם אורות רחוקים?
בהחלט זה יכול להיות.
פתאום אני חושבת על כל הרחליות שלך ששזורות פה, שזה מספר את נפשו של...
בדיוק.
רובי.
וככה אני רואה את זה. עכשיו... עוד פעם, אני לא רוצה פה לעשות מלודרמות.
כן.
חיי טובים, ויש לי חיים מלאים, ויש לי קשר עדוק עם הארץ, ואני פה המון, ואני חושב בעברית, וכותב בעברית, ויש לי הרבה, אני חלק מהעולם התרבות, זאת אומרת, אני לא, זה לא איזה הגירה אומללה, בכלל לא. אבל מכל פגישותיי עם ישראלים שחיים בארצות הברית, אני מניח זה כולל אני, תמיד יש לי את התחושה שישנו איזה עד, כן, עד קלוש או איזה צל כזה מסוים, שהוא טרגי.
מתי כתבת את הסיפורים
האלה? אז הספר הזה נכתב, הייתי אומר, ב3-4 שנים האחרונות, וחלק ממנו נכתב גם בזמן המגפה העולמית, הקורונה, שבמפתיע נתנה לזה דחיפה. לספר, אולי כל האימה הגדולה הזאת והבדידות, אני בדרך כלל כותב מן המיוסר, קשה לי לכתוב, אני לא אוהב לכתוב, רע לי כשאני כותב, אבל הפעם הכתיבה הייתה מפלט. זו תחושה חדשה בשבילי.
הייתה אקליפטוס, הכתיבה הייתה אקליפטוס.
כן, בדיוק ככה.
1+5 אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
רובי נמדר, הסופר, ראובן נמדר, כאן איתי באולפן, יש לו ספר חדש, קובץ הסיפורים, דגים גדולים, שראה אור בהוצאת כנרת, זמור הביטן, עוברים 5 ספרים שהוא הכי אוהב. אז אנחנו עוד מעט נסיים פה את החלק הזה עם השיחה על הספר שלך. יש פה גם שני סיפורים קצרים עם שדים.
כי למה לא?
וזה נורא הצחיק אותי כשקראתי אותם, כי בדיוק הכנתי לראש השנה תוכנית על שדים ביהדות ודיבוקים וזה, ואני אומרת, אוי! גם רובי כתב על זה, כן, והנה ספר, אין שום מקרים בעולם. הם קצת יותר משעשעים, אירוטיים, מאוד אירוטיים.
מאוד אירוטיים.
או הכלב בלק, שהוא לבן, גם השדים ככה נכנסים אליו, וזה יוביל אותנו לספר הראשון, כי אני קוראת בלק ואני לא יכולה שלא לחשוב על בלק.
כמובן.
בלק של שי עגנון.
כמובן.
שהוא הסופר של השדים והרוחות, בין היתר. לצד בשבי זינגר, עוד ניו יורקי מכובד.
שאני מאוד אוהב.
וגם מרחף לך אי שם, בין לא רק שהוא פשוט כתב ביידיש ולא בעברית.
כן.
ואתה בחרת בסיפור שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו.
המפגש עם הכתיבה של עגנון בגיל צעיר, זו בתקופה שעוד למדנו בבתי הספר, תנ"ך וספרות כמו שצריך, כן, היה בלתי הפיך עבורי. המפגש הזה, האפשרויות שהיו גלומות בכתיבה הגנונית, היו מבחינתי אולי אחד מהדברים שגרמו לי לרצות להיות סופר.
וגם הוא התחיל לכתוב בעצם בגולה בעברית,
כמובן.
אולי הסופר, והוא חי לו בין שתי הארצות.
הוא חי לו בין שתי הארצות. כשהוא גר פה, הוא כתב על שם.
כשהוא
כן,
גר שם, כן.
וכן, ובדיוק, הוא גר שם, הוא כתב פה, וללא ספק, הוא היה העברי ביותר והכי פחות ישראלי מכל הסופרים העבריים של זמננו. ולדעי החשוב שבכולם.
כן, וזה גם הספר שלך, הסיפורים העבריים, לא כתוב סיפורים ישראלים אמריקאים, אלא עבריים, זה חשוב.
זה נכון, זה מאוד חשוב, ותודה שאת מדגישה את זה, זה מאוד מאוד חשוב. וכאן יש שם מתח בין שני תלמידי חכמים, כן, בין האצילים, בין העשירים, שכאילו, את יודעת, הוא כזה בעל תפקיד ו... ומקום בעולם, ואיש חסדי כבר, ויש את רבי משה פנחס, שהוא בן עניים, גס, לא קורקטי, אבל גאון אמיתי. נקרא קטע, שהוא לכאורה קטע זניח, אבל הוא מהדברים שנשארים איתי תמיד. לאחר שמסר את התשובה בידי האפיטרופסים, הניח ראשו על הקר, אחר כך עמד ממיטתו ואכל כמעה, וקיבל את פני כל אדם, עד שיצא היום ורוב הלילה. בבוקר ביקש ללך להתפלל בקלויז, ולא נשמעו לו רגליו. הוכרח להתפלל בתוך חדרו. נמצאו לו 10 שהתפללו עמו, שרבים באו בכוונה תחילה להתפלל עם הרב בכל מקום שהוא התפלל. אחר התפילה הביאה לו גיסתו הגבירה, כהבה ופת מתוקה.
קפה.
ועוגה.
כן.
שתה את הכהבה והניח את הפת. ראתה הגבירה ואמרה, רבי, מעשה ידי אתה מבייש. פרס לו כזית ואכל. אומרים, ושימי לב, זה הכי חשוב בעיניי, אומרים שמיום ששמע את מעשה רבי משה פנחס, שדחה את הרבנות, לא טעם שום דבר של מותרות. בעוד שהוא יושב, הרים את מצנפתו וניגב את מצחו. כן עשה כמה פעמים. הביט עליו הרב הנגיד רב יהודה, חמיב של רב יהודה זקני, ורמז שצריכין לתת לרב לפוש. התחילו יוצאים, ואף הרב רב יהודה ביקש ללך, רמז לו הרב בידו ועקבו. שימי לב, כמה דרמה בתוך אוסף של פעולות לכאורה פשוטות שבפשוטות. רב ישיש, חולה, שזה אלו הם אל רגעיו האחרונים, אל ימיו האחרונים. הפעולות הן פשוטות. הפעולות הן, הוא אכל, הוא לא אכל, הוא קם, הוא לא הצליח לקום, הוא התפלל. כמה דרמה, כמה עומק, והעברית. העברית פה היא ממש אבן חן, מלוטשת להפליא, כל מילה פה, כל פסיק, המוזיקה של המשפט, זה דבר שמבחינתי ככותב, זה מפעים אותי, לראות כזאת אומנות, כזה mastery, כן? כזאת רב אומנות של מלאכת הסיפור.
שהשפה עצמה היא הדרמה.
בדיוק. השפה עצמה, שהוא לא צריך פה להוסיף שמות תואר.
כן.
הוא הרים את המצנפת, הוא ניגב את המצח, אתה ישר מבין מה קורה. אכל, לא אכל, פרס לו חתיכה קטנה, הוא מעניש את עצמו על משהו, על איזה חטא קדמון, על איזה מעשה מביש.
השכבות האלה של העברית, נכחו מאוד ברומן הקודם שלך, אני חוזרת אליו,
נכון,
הבית אשר נחרב, וממש שם. יש שם מתוך התלמוד, ומתוך סדר עבודה של יום הכיפורים, של עבודת הכהן במקדש ביום הכיפורים. אנדרו כהן, הגיבור שלך, המרצה לתרבות השוואתית, שגם אתה צוחק שם באמת על כל הפוסט-קולוניאליזם, ופוסט-פמיניזם, ופוסט-פוסט, ופוסט-מיטו, וכל מה ש... הופך את הספרות, זהו, זה כבר לא הספרות, זה כבר לא השירה, זה כבר המטה.
נכון.
בעצם, ואולי גם זה גם מה שמחלה את מדעי הרוח, אנחנו מחלים אותם במו ידינו עם כל התיאוריות
נכון,
פוסט האלה.
זה מאוד נכון.
מעקרים את, את הדרמה הזאת של השפה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, וזה פוגע, וזה פוגע. אז גם הלכת שם אל כל העבריות כן, הזאת.
כן. נכון, ופה זה נכון, דגים גדולים הזה... הוא ספר יותר
מאופק,
הוא מש... מאופק במובן כן. הזה הוא משלב אחד כן. והוא, והוא פחות הוא,
לא התפרט
הוא עברי, שם. אבל בבית אשר נחרב העברית הייתה בעצם אחד מהגיבורים, לא הגיבור המרכזי
נכון. ואז אתה מקבל את פרס ספיר
כן.
ואז כמה כל דממה דקה, כמה. כל זעקה, לא דקה.
כן, בהתחלה הייתה דממה דקה, ואז כן. התפוצץ.
מה פתאום נתנו את פרס ספיר לסופר שלא חי ופועל נכון. וכותב בארץ, ואז שינו לכבודך, כן. בגללך, את התקנון.
בגללי, לכבודי, בעבורי.
שהפעם אתה לא תוכל, אתה לא,
לא
תוכל הפעם
לא
לגשת לפרס ספיר, כי בישראל. אתה לא חי בארץ, רק תושב ישראל.
לא אני ולא סופרים טובים זה? וחשובים
אתה שעשית את פאר היצירה של העברית, איך הרגשת?
אני לא יכול לתאר לך כמה שזה היה קשה ומנקר ובעיניי סממן של כל מה שאנחנו רואים עכשיו בהתמודדות של ה... אנחנו, וזה אני אומר, אנחנו, כי יש יותר ויותר סופרים נכון. וסופרות עבריים, רציניים וחשובים, שהקדישו את חייהם לעברית. אני חושב על חברתי היקרה, מאיה ארד, שהיא כן. סופרת חשובה, ישראלית חשובה, mm-hmm. שכותבת באמת את, את הגוף העבודה שלה, הוא מהחשובים בספרות העברית כן. של ימינו. וזה שהשערים חסומים בפניה, היא תודה לאל מסתדרת יפה מאוד, ויש לה, קוראים אותה ומעריכים אותה בישראל, אבל זה שהיא לא יכולה להגיש את העבודה החשובה שלה לפרסים, ועוד רבים אחרים, חברינו שבברלין ואחרים, אנשים רציניים שכותבים באמסטרדם, כותבים עברית, ואנחנו מחוץ למחנה, מחוץ לגדר.
ואמרת שזה קשור למה שמתרחש, להתפרקות פה?
ואני מרגיש שזה אותו דבר. אני מרגיש שיש כאן את אותה מגמה, וכשאתה מדבר על פרסים ספרותיים, אז רימנו, תפסיקו לילל, אתם בפרסים הספרותיים שלכם. יש לנו בעיות גדולות יותר, דמוקרטיה ופה ושם. בעיניי זה חלק מאותה תופעה. יש כאן תופעה של הסתגרות, ניתוק מהעולם, ניתוק מערכים הליברליים, האוניברסליים, לוקל פטריוטיזם רעיל, ושוביניזם, את המילה שוביניזם בישראל, משום מה, משתמשים בה לא נכון. זה לאומנות כן. שהפכה למחלה. ואני מרגיש שמה שאני חוויתי בסגירת השער המהדהדת הזאת, אחרי הזכייה בפרס ספיר, שאמרו, אתה לא שייך אלינו יותר. עצינו טעות, אז הייתה חרפה שהרשינו ליורד נאלך כמוך לקחת את הפרס שלנו. אתה לא משלנו יותר, צא תמה. זה היה מאוד 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 לא נעים. תראי, מישהו ממולח יותר ויותר יחצני ממני, זו הייתה הזדמנות יחד נהדרת, כן? זאת אומרת, אפשר היה לעשות מזה מתאמים לרוב. אבל אני הייתי מאוד, זה היה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה. עד שזה קרה, אני חשתי שאפשר לחיות בין העולמות, אפשר גם וגם. אפשר לכתוב בעברית ואפשר ל... ואז פתאום הרגשתי שאין, לא פה ולא שם אני שייך, לימבו, כן?
ניסית לכתוב באנגלית?
את יודעת, אני מחויב לספרות העברית. זאת אומרת, כאן זה דבר שאולי אנשים הלא מאוד תרבותיים, שהחליטו החלטות על פרסים שקשורים לספרות ותרבות, לא מבינים. שמי שחי בחול ובוחר לכתוב בעברית, זו בחירה של מחויבות עמוקה למפעל הנאצל הזה של בעיניי, של תחיית הלשון העברית. כן, של העבריות. הרבה יותר מתגמל לכתוב באנגלית. הרבה יותר מתגמל לכתוב באנגלית. התרגום של הבית השנחרב מחר וקיבל ובניו יורק טיימס, הרבה יותר קל ונעים לכתוב באנגלית. העברית זה לשון המעמקים שלי, העברית זה לשון שבה אני באמת מחובר למקומות הכי עמוקים והכי חשובים שעליהם חשוב לי לכתוב.
ממעמקים קראתיך לא רק אלוהים, ממעמקים קראתיך הקוראים, הקוראת והקורא.
נכון. ולכן אני כותב מאמרים באנגלית, אני כותב נון-פיקשן, אבל פרוזה רק בעברית.
ספר הבא, הספר השני שלך.
הגולה האולטימטיבי.
הנובלה של עמוס עוז, עד מוות. הולכים 1,000 שנים אחורה? באביב 1096, נכון? שיירת צלבנים עושה דרכה מצרפת לירושלים. כן. לאיזה עלייה לרגל, והם כמובן שטופי שנאה ליהודים, אבל במקום עלייה לרגל קורה להם משהו אחר לחלוטין. כן. תספר לי קצת למה אתה אוהב את הסיפור הזה.
אני אוהב את הסיפור הזה בגלל שאני בכלל באופן עקרוני מהסופרים של אותו דור, עוז היה זה שאני הרגשתי את הקרבה אליו היותר גדולה. ואני מאמין שעוז בעצמו ראה בעצמו כאילו תלמידו המובהק של עגנון.
וזה גם מעניין, כי בתוך הקורפוס שלו, שכבר התחיל להתקיים סביב הכתיבה על הקיבוץ ועל ישראל של שנות ה-60, פתאום מופיע הסיפור הזה.
סיפור גלותי.
לחלוטין.
הכי לא ארץ ישראלי שיש.
על עוז ולזה.
שימי לב שהצלבנים שואפים להגיע אל ארץ ישראל.
ישראל, כן.
שזה מעניין, נכון? והם כל הזמן מדברים על אור, 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 בעוד שהחושך פה הולך וגדל. זה פשוט מדהים איך שהוא עשה את זה. בעיניי יש משהו כמעט נבואי בעד מוות. נובלה יחסית מוקדמת, ובואי נשים פה גם לב לדרמה המדהימה של הלשון. תחילה, רגשו הכפרים. אותות רעים הופיעו יום יום במקומות ירודים. כפרי זקן מזקני גלן, ראה צורת מרכבה של אש בעננים. אישה נבערת מסרו, צווחה בשורות ברומית צחה. סיפרו על צלב של ברזל בכנסייה נידחת, אשר בער 3 ימים באש ירוקה ולא אוכל. והיה אריס עיוור, אשר נגלתה לו אם האלוהים ליד המעיין בלילה. וכשהשקו הכהנים יין, ידע לצייר את האור במילים קדושות. והנה, הבחינו המאמינים באיזו שמחה חשודה, אשר תססה כל ימי החורף ההוא במשכנות היהודים המקוללים. ככה מתחילה נובלה, שהיא בעצמה סוג של מסע צלב. אני חושב שעוז יצא פה למסע צלב כנגד עצמו, כנגד שורש נשמתו, הניסיון להיכנס אל תוך המיתולוגיה העמוקה של האנטישמיות. כן?
זה מעניין עכשיו שאני פתאום נזכרתי בנובלה הזאת, אגב הבשורה על פי יהודה, הספר האחרון שלו.
נכון, נכון. שיש שם איזשהו סוג של סקירה.
כן, מעגל.
אבל אני חושב שפה באמת תחשבי, הלא עוז תמיד חש חובה או רצון לשחק עם נקודות מבט, הוא העיז לכתוב כמו אישה, והוא העיז לכתוב כמו זה, הוא אהב לצאת מגדרו במובן הזה של הכתיבה, אבל להיכנס לראשם, לנשמתם האפלה, השחורה, המקומטת, הקומומית, של צלבנים, צוררים, שונאי ישראל, במובן הכי מיתולוגי שיש, זה באמת בעיניי, זו יומרה מבורכת, כי היא מצדיקה את עצמה.
זה התפקיד של הסופר.
וזה התפקיד של הסופר. בעיניי זה התפקיד של סופר. ומוצחם בעיניי שאת אומרת התפקיד, כי לפעמים שאני אומר, התפקיד של הסופר, נוספים בי, אומרים, מה, לאמנות יש תפקיד? ואני אומר, כמובן שזה תפקיד. מה זאת אומרת? להרחיב את הדמיון האנושי עד לקצה. ברור שיש לה תפקיד.
וגם לחנך אותנו לאנושיות, לראות אנשים שככה אולי לא היינו רואים אותם, גם אם הם נמצאים לנו מתחת לאף.
יתבעו אותנו לדין אם אנחנו נמשיך לדבר, כי אנחנו לא אמורים לחשוב ככה. אמורים לחשוב שבספרות זה, ואת אומנות זה בילוי זמן כזה חסר, נכון?
והיא גם לוקחת אותנו מעל הרצפה ומעל הרחוב, כמו דוד שחר, קיץ בדרך הנביאים, זה הרומן הראשון שפותח את הסדרה שלו, היכל הכלים השבורים, גבריאל לוריה, לא סתם השם לוריה, יצא למסע, חוזר הביתה לירושלים המנדטורית, והוא מרחף לו עם כל מיני דמיונות קבלים, ויש שם איזה ילד שאיתו הוא מדבר ומנסה להעביר לו את הצד הנוסף, את הקומה הנוספת של החיים.
מילה על דוד שחר.
כן, שאתה מאוד אוהב.
לא הרבה היום זוכרים את דוד שחר. יש לו חוג קוראים מצומצם ונאמן מאוד, אבל הקהל הרחב פחות הכיר. ואחד מהסיבות, אני חושב שגם דוד שחר היה גולה, אבל זו הייתה גלות מעניינת. דוד שחר היה ירושלמי ותיק, ממשפחה ירושלמית ותיקה.
כן, אבל זה סביב הרחוב הנביאים, כל הרומן
הזה. הוא היה ירושלמי ותיק יותר מאשר צאצאי המאגרים שבאו אחריו וניו סופרסטארס ספרותיים בישראל. אני חושב שמה שקרה זה שהוא היה מהצד הלא נכון של המפה הפוליטית או התרבותית, הוא היה משוייך יותר לימין, והוא היה משוייך לא בהכרח הימין של היום, אבל הוא לא היה חלק מהברנג'ה באותו זמן. והוא לא זכה להכרה שהוא זכה בה, למשל כמו שהוא זכה בצרפת.
כן, שם הוא מאוד הצליח.
בצרפת הוא היה כוכב על, הוא זכה בפרס מדיסיס. והוא גם, תחשבי על אדם שחי בירושלים, כותב בעברית.
והוא מצליח, זה סוג אחר של גלות.
סוג אחר של גלות. תהילתו נמצאת על הסנה,
כן,
על נהרות אחרים. שם יודעים מי הוא, אבל הוא כותב בעברית בירושלים, על ירושלים,
והולך ברחוב ולא
יודעים מי הוא. על הקבלה הלוריאנית.
ולא יודעים מי הוא.
ורק מתי מעט שבאמת אנשי ספר. ואני יודע שזה חרה לו, וזה עוד דוגמה לשבר ולגלות בתוך הלשון. בואי רק תקשיבי בבקשה לכמה משפטים הראשונים האלה שפותחים בעצם את המסע הגדול הזה שנקרא היכל הכלים השבורים. ארבעה אבות תחושות הזיכרון. האור ומי הבור ופי המערה וצוק הסלע שבצידה. קשורים בי בדמותו של גבריאל יונתן לוריה. מן העת שעשה בביתנו בימי ילדותי. מפריז בא ישר אל ביתנו. שימי לב, פריז. ומכיוון שנכנס לחצרנו זמן מה לפני שנכנס מלך חבש לחצר הקונסוליה האתיופית שמעבר לכביש, לאמור, ברגע שבו הייתי שואב מים מן הבור, נקבעה דמותו בזיכרוני כעולה מתוך פי הבור, יחד עם דלי המים הניתזים לכל עבר, בריצוד שברירי זוהר, אותו אני מושך ומעלה, במין הנאה משונה. זו פתיחה שצריך לקרוא אותה כמה פעמים. זו שירה בעצם.
אתה נכנס לפרדס.
כן.
כשמקשיבים לך.
נכון, אני זה מדהים שאת אומרת את זה, כן. זאת שירה. ההבדל בעיניי בין שירה לפרוזה, זה שבפרוזה, לפחות על פי הגדרתה, הלשון היא כלי לספר בו סיפור. עכשיו, יש פרוזה יותר לשונית, פחות לשונית, אפשר לכתוב, כמו בשבי זינגר, שהייתה לו לשון תה, והוא מספר סיפורים מדהים. אבל שחר הוא בקצה השני. זאת אומרת שהלשון פה, היא גיבור יותר מאשר גבריאל לוריה כרגע.
לא, זה גם אצלך, אנחנו חוזרים שוב ושוב, כן. גם לרומן שלך.
אז לכן אני אומר, יש כאן אלו אני בחרתי כשביקש כן. מהן לבחור חמישה ספרים, שזה היה...
אלו שנטועים בכתיבה
כן,
שלך.
כן, זה היה נהדר, אבל מאוד לא הוגן, כי כן. לפחות 20 נשארו בחוץ, ואני לא יודע מה אני אגיד להם עכשיו. כן, אלו, אני חשבתי על, 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 מין, על מוריי הספרותיים בעצם.
אז עוד מורה.
עוד מורה.
גם הוא כתב עברית, לא בארץ.
לא בארץ.
דוד פוגל, הסופר והמשורר, דיברת על, משורר, כן. על קשירה, אז הנה הוא גם וגם. הרומן שלו חיי נישואים, גורדוויל ואשתו תאה, והיחסים הנוראים והסדו-מזיכיסטים שלהם, הם נישואים. אהבה גדולה אין שם לפחות לא מצידה, יש שם יותר... מאיחה של הבעל, mm-hmm. גם רומן מאוד מאוד אירוטי, אפילו לשעתו, והוא כולו כתוב עברית, והוא כותב אותו היכן, בווינה? היכן הוא כותב אותו?
כן, אני חושב.
נכון?
הוא קורא בווינה, יכול להיות שהיה כבר פרק, אבל כן. זה... לא בישראל, לא בארץ ישראל.
הוא הגיע לפה, היה לו חם פה, והוא חזר חזרה לאירופה.
הוא חזר חזרה ונרצח. נרצח במחלה השמדה.
כן.
לפוגל התוודעתי קצת יותר מאוחר בחיי. אז הסגנון שלו וההוויה שלו פחות עיצבו אותי מאשר נניח עגנון או שחר, אבל כשקראתי אותו הרגשתי אליו קרבה גדולה בגלל הנוכריות הזאת.
כן.
העובדה שהוא עברי אבל הוא לא ארץ ישראלי. עכשיו תראי, בזמן שאנשים בדור שלו כתבו על כן, שדות מאובקים פה בזה, או מקסימום על איזה שטטל בתחום המושב,
הוא כותב על חדר המיטות.
הוא כותב על חדר המיטות, והוא כותב על העיר, על המצב האורבני,
כן.
על הדקדנס, mm-hmm. על, ה, על, ה, על המוות, על ה, על, על ה... הוא משורר אורבני דקדנט. הוא משורר, תראה שאני קורא לו משורר, הוא משורר אורבני דקדנטי. תראי למשל את הסצנה הבאה, שהיא יחסית בתחילת הספר, לפני שאנחנו נכנסים אל תוך הרומן המחריד הזה שיש לו עם ה... עם האישה, עם תאה הלא יהודיה הזאת, גורדוויל, זה שם הגיבור, דחק עצמו עד למעקה, שמשם אפשר היה לראות למטה. הייתה איזו מהומה בחוץ, הוא בחדרו העירוני, על הרציף, למטה, על הרציף, שני שוטרים משגיחים על התבועה, אישה שטבעה בנהר, המוטלת על הקרקע מחוסה שחורים, ואינם נותנים לקהל הסקרנים, המצטופפים במעגל סביב, להתקרב יותר מדי. למרות התשישות הפתאומית שהציפה אותו בבת אחת, ירד גורדוויל למטה ונדחק ועבר עד לקרבת המתה. מתחת לתלית השחורה, שלא היה בה כדי לחסות את כל הגוף, בצבצו שיער הראש, שיער הרמוני, מלובד ונטול חיים. ומקצתו של מצח כחלחל דהה, שנדמה קשה כשחם, ומן הקצה השני חרטום של נעל שחומה, רטובה ומרופשת, שניכר היה בה שהייתה שרויה במים ימים רבים. איזו תמונה, איזו תמונה מבשרת, איזה אות מבשר. הנהר, דבר נוכרי לעברית. גם אני עלו בספר הקודם שלי, מאוד התעסקתי עם נהר. נהר, עיר זרה, תלית שחורה, אישה מתה, שמאבדת את, 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 את האנושיות שלה בגלל המוות, גורדוויל, שכבר אנחנו רואים מיהו.
כן.
הוא חש תשישות, אבל סקרנות בלתי נשלטת, ומשיכה אל המוות, טאנטוס. ספר שהוא כולו טאנטוס, אירוס וטאנטוס, בעוצמה מאוד גבוהה, ובאופן שהוא אחר לחלוטין מכל בני דורו.
וזה מין משל למערכת היחסים שתהיה שם אחר כך, שמתוך
כמובן.
האירוטיקה והגופניות, המאוד נועזות לתקופתן, גם בסוף מבצבץ המוות.
המוות הוא שם לדעתי מולך כל הזמן.
אז מוות בוונציה? אנחנו מוות חותמים בוונציה, עם זה?
מוות בוונציה, יש לנו ברירה.
תומס מן. גוסטפון אשנבך הוא הלא עברי, כן. אחד לא עברי. גוסטפון אשנבך נוסע לוונציה במסעו אחרי היופי. רק שפתאום היופי, שהוא לא... היופי האומנותי, הנשגב מתחלף בדמותו של נער פולני, בן 14. נער פולני,
צעיר מאוד, חיוור מאוד.
כן.
ותכף נראה שהוא גם קצת חולני, כי גם כאן המשיכה היא ארוס וטנטוס.
ואשנבך נופל ברשתו, לא של הנער אגב, נופל ברשתו שלו.
כמובן.
נופל חלל, ומגפת הקולרה מתפשטת, והוא בכל זאת נשאר בעיר, כי הוא לא יכול להתיק את עיניו.
הוא לא יכול להתיק את עצמו. תמות נפשי עם היופי.
עם היופי.
אשנבך לא ישב עוד נינוח בכיסאו. כל עבריו נדרכו, כאילו אמר להתגונן או להימלט על נפשו. אבל הצחוק, ריח בית החולים הניסה באוויר, וקרבתו של נער החמודות, כמו נשזרו כולם יחדיו לחבלי קסמים, אשר קבלו את חושיו ואת מוחו לאין מנוס. שימי לב לדמיון לפוגל,
כן.
שגם נמשך אל המוות.
והם כתבו באותה תקופה.
בהמולת המהומה שמסביב, התאזר עוז ושלח מבט לעברו של טאג'ו, וראה שהנער היפה מחזיר לו מבט בפנים מרצינות, כאילו ביקש לכוון את מנהגו ואת רשת פניו על פי דוגמת אוהבו. כאילו אין לאווירה שנסתררה במקום שום שליטה עליו, כיוון שגם הלא ניער חוצנו ממנה. היה בהיענות הילדותית הכנועה הזו משהו מחמיר לב ומהמם כל כך, שהאיש סב השיער התאפק אך בקושי מלהליט את פניו בידיו.
רובי, אני רוצה לסיים איתך עם עוד איזה כמה מילים מהספר החדש שלך, ושוב לקשור את זה אולי לגיבור הקודם שלך, לאנדרו כהן, גיבור הבית אשר נחרב, שזכה בפרס ספיר ואז קיבל סתירת לחי. אתה והגיבור שלך, והכמיהה הזאת שלו אל היופי, אל הקדושה, כמו הגיבורים שבחרת פה אל הקדושה, הוא כולו מתפרק באמת מהניו יורקיות האקדמית, הפוסט-קולוניאליות הזאת, לחזור לאותו קודש הקודשים של יום הכיפורים. ופה גם יש לך איזה גיבור בסיפור קצר, ישיש, שקמה אחר ציפור, קונדור קליפורני.
קונדור.
זה ציפור שכמעט נכחדה.
כמעט נכחדה.
הוא עולה לגג, והנה כמעט אירוע מיסטי. יש לו מחיר, הוא משלם בחייו כדי לגעת באותה ציפור, באותו קודש.
זו בחירה נהדרת, תודה. תמורות מוזרות מילאו את חלל הלילה. האור התמיר שזהר על הנהר החליף את צבעו לזהוב ירקרק. שמשות, ירחים וכוכבים רחוקים התחלפו במשמרותם במהירות מסחררת מעל ראשיהם הקרחים של הזקן והקונדור. היערות שבצידו השני של הנהר החליפו צבעים מירוק לזהוב, לאדום, לאפור ושוב לירוק. עופות גדולים, כבדי כנף, חלפו בצווחה באוויר, עפים צפונה ודרומה, קרן של שמש ששקעה זה מכבר, הפזה שוב לרגע את חלקת הדשא של הפארק, ממש לפני הבניין. שתי דמויות רצדו עליה, רועדות וקופצניות, כאילו הוסרטו במסרטה ביתית ישנה. אישה צעירה בחצאית תחולה, שאחזה בעדינות בכפות ידיו המורמות של תינוק זהוב שיער, שפסע את פסיעותיו הראשונות על הדשא הרך, מניח עליו בהשתאות זהירה את כפות הרגליו הקטנות, ומחייך בפליאה עם כל צעד שהושלם בהצלחה.
לידה ומוות.
לידה
קודש ומוות. וחול. הסופר ראובן רובי נמדר, תודה רבה לך שבאת לכאן עם הספר החדש שלך, דגים גדולים בהוצאת כנרת זמורה ביטן. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזני כאן תרבות, להתראות.